משניות מסכת אבות. שם הפרק מתחיל בדברי התנא בן זומא. בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל למד השכלתי. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור, מושל ברוחו מלוכד עיר. איזה הוא עשיר שמח בהלכו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבד היכבד ובוזי יקלו. ארבעה דברים לימד אותנו התנא שמעון בן זומא. קודם כל, למה לא הזכיר אותו בשמו? שמו היה שמעון, והוא היה חברו של בן עזאי. שני חברים היו. בן זומא ידוע, היה בקי בכל התורה כולה ובפירושיה ודרשותיה, בכל ההלכות שלמדו חכמים מן הפסוקים הוא היה דורש אותם, כמו שכתוב במשנה, אומרים בהגדה של פסח, עד שדרשה בן זומא למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, מחייך הימים, כל ימי חייך הלילות. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. הוא היה אחד מגדולי התנאים. וכתוב עליו בגמרא, מי שמת בן עזאי, בת לו השקדנים. מת עד בן עזאי, היו שקדנים בעולם. בן עזאי יושב לומד 24 שעות, שוכח את עצמו ולא יודע כמה זמן עבר. דקה, או יממה, או שנה. כמו שמובא, שפעם בירושלמי, פעם נשא את אשתו, ביתו של רבי עקיבא, רחל הייתה, כשם אמא. אמר לה, תביא לי מים, הלכה להביא לו מים, הוא היה עוסק בתורה, לא הפריע לו, שערה עומדת, 24 שעות רצופות. אולי עכשיו, אולי זה, אם היה אישה של ימינו, הצעקות שלה היו מגיעים עד הבגץ. איזה קולות וברקים היה. חיכתה לו, אחרי 20 שעות תשארים ראשו מהספר, רואה אותה. מה זה? אמרה לו, אתה ביקשת מים. מתי? לא זוכר. אמר, לפני 24 שעות. גירש את אשתו במקום, נשאר רווק. אמר, הוא אסור לו לחיות עם אישה. לכן אמרו עליו, יש נאי דורש ואין נאי מקיים, הוא אמר, כאילו, ממעט את הדמות, מי שלא נעשה אישה. שמת בן עזאי, בטלו השקדנים. חברו, בן זומא, שמת בן זומא, בטלו הדרשנים. לא היה כמוהו יודע לדרוש כל פסוק וכל אות בתורה, איזה הלכה בא משה רבנו ללמד אותנו מפי הקדוש ברוך הוא. כל כך גדול היה, לא נזכר בתואר רבי ולא נזכר בשמו. רבנו עובדם ברטנורה במקום כותב, לפי שלא נשמח עם החכמים ונפטר צעיר, אז לא נזכר בשם, בשמו הוא, ולא בתואר רבי. רבי לא היו קוראים, זה לא כמו היום. היום כל, גם מי שיהיה, גם קבלן, יגידו לו אותו רב. מה זה רב? רב קבלן. ויש לך רב גנב ורב בריח גם. כל הסוגים, סוגים. לא היו קוראים רבי, אלא מי שנשמח. אומר רבינו עובדה בתנורה, לא נשמח, ונפטר בקיצור ימים ושנים, לא תיארו אותו בתואר רבי, ולא בשמו. אבל עליבא דאמת, מצאנו בדברי הרמב״ם עליו השלום, בהקדמה למשניות, יש לו תיאור נפלא מאוד. הזכרנו כמה דברים בשבועות קודמים בשם הרמב״ם. מביא את כל השושלת מזמן משה רבנו ועד ימינו אלה, והביא שם הרבה כללים במשנה. הרמב״ם שמגיע לדור שלו מזכיר אותו רבי שמעון בן עזאי. אז הרמב״ם כן מכתיר אותו בתואר רבי. ולמה באמת במשנה לא נזכר בתואר רבי ולא בשמו? כי עדיין היה בחור. היה בחור צעיר וכבר היה דורש כך. אז כיוון שהיה בחור, גם עליו השלום בזכות אבות, רבי יצחק עתיה, היה לפני 200 שנה. הוא היה בן דורו של הרב חידה. מזכיר את הרב חידה בחיים. אומר מורנו הרב חידה נרו, נרו יאיר. אז באותו דור הם היו חברים. אז הוא כותב גם כן שהסיבה היא שהוא ושמעון בן עזאי היה עדיין בחור צעיר לימים. הוא ורבי שמעון בן זומא. אז עדיין לא תיארו אותם בתואר רבי. כמו שלא היו נישואים, ולא נשמחו, זה כנראה היו בגיל בר מצווה, 14, 15 מקסימום. אחר כך ב-16 היו נוסעים משם, מכינים את עצמם, אז זה כבר נזכר בתואר שמו. אז הרמב״ם כותב אותו על התקופה. אז הוא בסוף היה כן אדם, נגיד, גם אם לא עריך ימים, ודאי שלא עריך ימים, כמו שנראה בהמשך. אז הרמב״ם קורא לו רבי. אבל הוא ובן עזאי שני גדולי העולם. לכן, על בן עזאי נאמר בטלו השקדנים, ועל בן זומא נאמר בטלו הדרשנים. ומה היה המעשה שלהם? צערנו היה מעשה קשה. כמרה מזירת חגיגה שם, בדף י' ד'. כמרה, שם המשנה דיברה שאסור ללמוד מעשה מרכבה, אלא אם כן חכם ומבין מדעתו וכו'. ולמי היו מוסרים סודות התורה, כמה כללים וכמה תנאים, מי שעומד בפרקו, כמובן הגיע לגיל 40, ויודע להישאל, הוא חכם ונבון לחש. שאלו מה זה נבון לחש? כמרה אומרת שמבטרים לדור בעבורו. זאת אומרת, יכול לבטל, להתפלל, הוא מבטל גזירה. שנרחם עלינו. כך הגזרות היו מבטלים, היו כולם צדיקים וטהורים. אלה היו מגלים להם סודות של מעשה מרכבה או סודות של מעשה בראשית. הם היו ארבעה צדיקים מאותו דור עם רבי עקיבא. היו בזמן רבי עקיבא. היה שם אלישע בן אבויה, זה רבו של רבי מאיר בעל הנס. הוא היה גדול מאוד בתורה, בחכם מפורסם מאוד. ואיתו היה שמעון בן עזאי ורבי שמעון בן זומא, היו עדיין צעירים, ורבי עקיבא. רבי עקיבא הזהיר אותם, שתגיעו למקום אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שאין בין מים עליונים למים תחתונים, אלא כנדו טפח. הוא הזהיר אותם שיכנסו לחקירות של סודות התורה, שלא ידמו דבר לדבר, ולא כל אחד יכול להיכנס לזה. כבר העריכו בזה המפרשים, גם מהר"ל עליו השלום, מה היה שנכנסו לפרדס, מה התכוונו בזה, גם חכמי הקבלה באורך גדול, גם בספר הפליאה, בספר הקנה, רבי נחוניה בן הקנה, גם מדבר על זה באורך, גם רבנו ארי בשער הגלגולים, מה הייתה המטרה שלהם? כתבו שהם רצו לתקן חטאו של אדם הראשון. ולכן נכנסו לפרדס, נכנסו למקומות עמוקים מאוד, וראו דברים שאדם בן אנוש לא יכול לראות אותם. וזה סכנה. אדם שנכנס למקום כזה, זו סכנה. רבי עקיבא הזהיר אותם שם. הגמרא אומרת, הביאה את הברייתא, דברי התנאים, תנו רבנן. ארבעה נכנסו לפרדס, זו גמרא בחגיגה, דף י' ד'. ואלו הם, בן עזאי, אחר כך בן זומא, אלישע ורבי עקיבא. ארבעה, לא, שלושה לא נכנסו, נכנסו בשלום, לא יצאו בשלום. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. ומה היה איתם? בן עזאי הציץ ומת. הסתכל איפה שלא צריך להסתכל, השם ישמור, הלך לעולמו. ועלם אמר הפסוק, יקר בעיני אדוני, המבט על החסידה. אז הכוונה, מסכן בן עזאי, הסתכל איפה שלא צריך להסתכל, כי יש בסודות התורה, מושך את האדם, משהו מבהיל. כמו שמובא בזוהר, פרשת משפטים, הזוהר אומר, ידוע על הפסוק, כי לא יראני האדם וחי. גמרא דרשה, לא בחייו לא רואה, אבל במותו רואה. אז אין לך אדם מישראל שלא רואה את השכינה בשעת הפטירה. האמת נשאלת שאלה, אם כל אדם מישראל רואה את השכינה בשעת הפטירה, מה עם הרשעים? שם הזוהר השיב על השאלה הזאת, והביא את זה הרמק ביתר ביאור. אמר שבין הצדיקים, בין הרשעים, כל מי שהוא מזרע ישראל רואה את השכינה, אבל בהבדל אחד. צדיקים רואים את השכינה, ואז השכינה כשהיא מתגלה זה כמו מגנט, מושכת אותו, לא רוצה להישאר בגוף, רואה אור כזה עצום. זה מתרץ מה שהרבה מספרים שחוו מוות קליני. זה עדיין לא מוות, ועוד לא, עוד לא התחילו לראות, הם חושבים שראו. יש טיפשים גם מפרסמים אותם עוד, מפרשנים אותם. זה עדיין לא הגיעו לשם. אומר הרמק שבאותה שעה הם רואים את השכינה והם יוצא מהגוף. הצדיקים נשארים דבוקים בשכינה, כיוון שהם היו כל חייהם אוהבים את השם, ואפילו היה הבעל עבירות, הם חזר בתשובה ובילה סוף ימיו במצוות ומעשים טובים, אז הוא נדבק בשכינה. אבל הרשע, שכינה נראית לו, יוצא החוצה, עוזבת אותו והולכת, נשאר קרח מכאן ומכאן, ואז באים המזיקים, השם ישמור, מתחילים איתו. אז ואצל רבנו ארי להבדיל, כשרבנו ארי כותב על רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו בעוד שבוע בעזרת השם לג לעומר מזכירים זכות רבי שמעון בר יוחאי, שם בהדרה, היה פעמיים בהדרה, בהדרה זאת שם נזכר בפרשת האזינו, נפטר רבי שמעון בר יוחאי בסופה. איך שסיים, אמר רבי אבנה, סיים בצינה קדישה למימר חיים, עד אשתכח ומילוי. זאת אומרת, הפסיק לדבר. ואז אחר כך ראו את מיטתו פורחת באוויר, ואש ליהתה בכל הבית שם, שנפטר רבי שמעון בר יוחאי. אבל לפני זה יש בפרשת נשא אדרה אחרת, נקראת אדרה רבה. זאת נקראת אדרה זוטה, קטנה. אבל אדרה רבה דרוש ארוך מאוד. שם ישב רבי שמעון בר יוחאי יחד עם 9 מתלמידיו, 10. והוא מונה אותם אחד אחד. לא נתן רשות לכל אחד להיכנס, כמו שהיו דורשים מעשה במרכבה, מעשה בראשית. סודות של בריאת העולם, סודות של העולמות העליונים, לא כל אחד יכול להבין אותם, ולא כל אחד יכול ראוי ומתאים להשיג אותם. ישבו וכל אחד דרש בתורו, כמו שאתה קורא, רואה שם, פתח רבי יהודה ואמר, פתח רבי יצחק ואמר, פתח רבי יסה ואמר, פתח רבי חזקיה ואמר. בסוף ההדרה תראה כתוב שם, תנה, 10 עלו ו7 נפקו. כשנכנסו להדרה, היו 10 חכמים. רבי שמעון בראשם, ואיתו רבי אבא הוא שכתב, רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, רבי יצחק, ועוד. כשסיימו את ההדרה, 3 הסתלקו לבית עולמם במקום. רבי שמעון היה בצער. ומהם השלושה מובאים שם? רבי יסה, רבי יוסף בר יעקב ורבי חזקיה. 3 מתלמידיו של רבי שמעון הסתלקו. ואז הוא בחר ואמר, בבחורו יסד הנה ובצעירו יציב דלתיה. עד שיראו לו מהשמיים, שאדרבה רבי שמעון, אל תצטער, הם, הקדוש ברוך הוא שמח בהם, והם הסתלקו. כותב שם רבנו ארי במקום, בזוהר, תראו, יש שם ניצוצי אורות, יש שם הגהה בצד, שאלה השלושה הסתכלו יותר ממה שהיה ראוי ויכולים לסבול. הם לא ידעו את המידה של האור. הסתכלו יותר מדי ונשארו שם, לא ירדו חזרה. אז אלה השלושה, וכן כתב רבנו ארי שהם קבורים שם, הם בדרך שהולכים למירון, 2-3 קילומטר לפני מירון, מצפת לפני מירון, שם מקום האדרה, לא מערת האדרה מה שמראים, יש מקום האדרה, שם בדרך רבי טרפון אחר כך. שם המקום, יש בקיעות בסלע, כתב רבנו ארי ששם הוא מקום קבורתם של אותם שלושה, במקום שהם סיימו את הלימוד ונפטרו, שם קברו אותם. ושם ישב רבי שמעון בר יוחאי עם התלמידים שלו. בשדה שם. יש מקום סלעים, ועד היום מצוין המקום שם. במקום של הקבורה אלה השלושה, רבי חזקיה, רבי יסה ורבי יוסף בר יעקב. אלה השלושה. אז אם כן יוצא שבסודות התורה זה הסכנה, שכשאדם נכנס לחקירות ודברים עמוקים, והוא לא במדרגה הזאת, או שהוא לא יודע את המינון הנכון, עד איפה מותר לו להיכנס, נכנס יותר מדי, חס ושלום, נשאר שם. אז זה מה שהיה עם בן עזאי, נפטר. בן זומה, כתוב, הציץ ונפגע. זאת אומרת, הסתכל איפה שלא היה צריך להסתכל, לא קרה לו מה שקרה לבן עזאי, אבל נפגע. הוא מתבלבלה דעתו. ועליו אמר הפסוק, דרש מצאת בכל דייקה. פן תספענו והכה אותו, שם שמו. אלישע אחר, הוא הסתכל, קיצץ בנטיעות, כך אומרת הגמרא, זאת אומרת, עשה כאילו חס ושלום, יש שתי רשויות למעלה. טעה. עוד פרשן דברים, עשה יותר מה שזה. הם לפחות, רק הסתכלו איפה שלא צריך להסתכל. הוא גם הסתכל, הוא פירש מדעתו איזה דברים. יש בערור, מה היה? הוא ראה, יש שם למעלה שתי ישיבות. ישיבה של מעלה וישיבה של מטה. ישיבה של מעלה... יושב שם הקדוש ברוך הוא ומלמד תורה. בזמנם הישיבות, מי שהיה דורש עומד ודורש, אין לשבת ולדרוש. מה נודע ביהודה עד סוף ימיו ידוע, היה בן 75 עד יומו האחרון שהיה לומד תורה ומלמדה עומד, אפילו כל היום. רק היום ירדה חולשה לעולם, אז אנחנו יושבים. שדורש אדם בתורה כמו בהר סיני. מה בהר סיני מעומד? גם צריך מעומד. אז הוא שעלה למעלה, ראה הקדוש ברוך הוא יושב, שם אין ישיבה רק לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יושב בישיבה של מעלה ודורש. כשהוא עבר בישיבה של מטה, ראה את ממתי צר הפנים, גם הוא יושב ודורש. אז הוא יחס לו איזה כוח, יחס לו אלהות, חס ושלום. ולכן כתוב שאחרי זה הוציאו את ממתת והלקו אותו שיטין פולסי דנורה על הדבר הזה. למה אמרו לו, למה לא עמדת כשנכנס אל אישה אחר, היית צריך לקום מפניו? אז כאן הייתה הטעות שלו, מציץ. ועליו אמר הפסוק, כולם שלמה המלך ברוח הקודש כבר תיאר אותם, עתיתן את פיך לחתית בשריך. זה אלישה אחר שאחר כך יצא לתרבות רעה שמצילנו. ואחרי פטירתו הגמרא אומרת שאפילו לגיהינם לא רצו להכניס אותו, עד שתלמידו רבי מאיר הסתלק מהעולם והוא הכניס אותו לגיהינם. רבי יוחנן אמר לה, איזה דבר זה למקליה לרבה, איזה שבח זה. נכנס רבי יוחנן והוציא אותו מגיהינם. שנפטר רבי יוחנן, גם מגיהינם הוציא אותו. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. ועליו אמר שלמה בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. הוא היחיד שנכנס בשלום ויצא בשלום. התוספת כתוב שרבי יהושע עליו השלום פעם אחת היה הולך בהיסטריה אחרי המעשה הזה של הפרדס. היסטריה זה שוק, שוק גדול, ובן זומה היה הולך מולו. רבי יהושע, כל מי שראה אותו אומר לו שלום, רבי יהושע גם אומר שלום. בן זומה לא ראה אותו, היה תרוד במחשבות שלו מה שהוא ראה שם. אמר לו רבי יהושע שלום ולא נתן לו שלום. אמר לו, מה איפה, למה בן זומה? למה? אמר לו, כן, כמו שתעורר משנה, למה אתה לא עונה לי שלום? אמר, צופה הייתי במים העליונים, אני הייתי מסתכל שם, עדיין אני חושב. אמר רבי יהושע, עדיין בן זומה מבחוץ, הוא לא התאפס, כמו שאומרים. ועברו ימים מועטים, ונפטר בן זומה. והתנה, רבי שמעון בן זומה, הסתלק מהעולם. כל כך חכמים אמרו, שכל כך היה גדול, יש מסכת קידושין, כמה דוגמאות, כדי להבין מי זה היה, התנה הקדוש הזה. שהגמרא אומרת שם כמה תנאים שיש בקידושין. עכשיו, קידושין צריך שיהיו תופסים כמו שצריך. אמר אדם לאישה, הרי אני תלמיד. זאת אומרת, הוא לא אמר שהוא חכם. ואני עושה אותך לאישה על מנת שאני תלמיד. אין אומרים שצריך שיהיה כבן עזאי וכבן זומה. זאת אומרת, לא צריך שיהיה כזה גדול. היו נקראים הכי גאונים באותו דור. שמעון בן עזאי ושמעון בן זומה היו נחשבים הכי גדולים. אין אומרים עד שיהיה כבן עזאי או כבן זומה, אלא אפילו שואלים אותו בתלמודו ומשיב, הרי זה תלמיד. אז ראינו מפה מעלתם כמה עצמו. גם בזוהר הקדוש, בשמעון בר יוחאי בספר בראשית כ"ו, אז שם הביא הסימן כ"ו גמטרי השם הוויה. הביא הסוד שלהם, הם רצו להסתכל במרכבה העליונה. יש בפרשת בראשית כולה סודות. שם כתוב, ונהר יוצא מהעדן להשקות את הגן. ומשם יפרד היה לארבעה ראשים. שם אחד פישון, אחר כך חידקל, אחר כך פירט, הנהר הרביעי הוא גיחון. ארבעה נהרות, אמר הזוהר, הם כנגד ארבעה. פישון, פה ששונה הלכות. כך היה בן עזאי גדול, היה יודע הלכות בלי סוף. כל הלכה שהיו שואלים אותו, היה יודע. 700 סדרי משנה בעל פה יודע אותם כולם. אנחנו יש לנו 6. כשיודע את השישה זה גאון. היה להם 700 פה ששונה הלכות. נער גיחון, אומר לו עליכם, זה קבר. הולך על גחון. נער חידקל, חד וקל. נהר פירט, זה אמר זה רבי עקיבא, פירו ורבו. אז הם כל השלושה, אלה הם זה. שם ירחם. שלושתם נפגעו. כל אחד, אחד יותר, אחד פחות. רבי עקיבא היה היחיד שהיה נחשב אחי. והם אמרו מה הסיבה, כתבו שם המפרשים, הם כולם הסתכלו בדבר החיצוני. רבי עקיבא הסתכל בפנימיות, אז לא טעה, לא נפל. הוא ידוע שתמיד החיצונים נמצאים שם, ומידת הדין שומרת שאם אדם לא ראוי נכנס לסודות התורה, מכאן זה מוסר גדול, שלא כל אחד ילמד סודות התורה. בסכנה גדולה לאדם. רבי יהודה יחסית כותב, אם הוא לא ייפגע, הבנים, הוא לא ראוי ונכנס לסודות התורה, יכול הוא להיפגע או חס ושלום בניו או זרעו, חס ושלום ישתמדו או חס ושלום ימותו בחצי ימיהם. השם יצילנו. אפילו רבנו האבי עליו השלום, הקודש קודשים, אם לא הוא, לא היה לנו היום, לא היינו יודעים מה לעשות, לא ימין ולא שמאל. הוא גילה לנו את כל תורת הקבלה, כל ההלכות שהיום אנחנו נוהגים בהם, סדר התפילה שלנו, שבת, מוצאי שבת, חגים, מועדים, עומר, הכל על פי רבנו הארי. רבינו חיים ויטל, תלמידו הנאמן, כותב בספר שער הכוונות, שהיה דורש להם דרוש של קריאת ים סוף, סוד של קריאת ים סוף. למה היה צריך אחרי יציאת מצרים ביום השביעי, מושביעי של פסח, לעמוד יד הים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי, דבר בני ישראל וישאו. לא מובן כל אז, למי יצעק? שם הזוהר תראית, בעתיקה תליה מילטה, תצעק, מה זה עתיקה, מה זה זה? בא רבנו הרי לגלות להם את הסוד, והמשיל להם מסל על האיילה, שרחמה צר, והיא חביבה על בעלה, כבר אומרת, האיילה, ובאה ללדת, היא לא יכולה ללדת, מרוב צער, היא עולה להר וחושבת אפילו להפיל את הילדים שימותו מרוב הכאבים שיש לה. והקדוש ברוך הוא מרחם עליה, מזמין לה נחש ומקיש אותה באותו מקום, ואז מתרחב המקום והיא יולדת. הרבנו הרי בא לגלות את הסוד הזה. הילה ידוע, השכינה נקראת הילה. הנה עכשיו הנחש הזה כל הזמן נושך בנו בעוונות רבים. אז גילה את הסוד, באמצע שהיה מגלה, עבר עורב וצעק קרא, קרא, שלוש פעמים, עמד רבנו הרי ואמר, ברוך דיין האמת. הלך הביתה, בערב, בנו הקטן, משה, היה חולה, חלה. עברו שלושה ימים, הבן שלו נפטר. אחרי שנפטר, אז הם ידעו שזה בגלל הסיבה הזאת. הם פחדו לבוא לנחם אותו, כאילו הם היו הגורמים, הם שאלו אותו ובאר להם. כותב רבי חיים ויטל שם. אמר, בואו, אל תפחדו. אפילו ימותו כל בניו, את התורה אני אגלה לכם. אני באתי לעולם כדי לגלות לכם את התורה. אבל אמר, זה היה גזרה מאת השם, שכך יהיה. צריך לגלות אותו סוד, ובאותו סוד הוא נפטר, נפטר הבן שלו מהעולם. כמו שרבי שמעון בר יוחאי, שלושה תלמידים שלו אמרנו, מתוך עשרה, גם כן הסתלקו על ידי האדרה. הרצה, זה לא דבר פשוט. העניין הזה של סודות התורה, לא מאכל כל אדם. אותו רמה כתב, מובן בשולחן ערוך. רק מי שמילה כרסו לבשר ויין יכול לבוא וללמוד. מה זה בשר ויין? הוא כותב במקום שס ובפוסקים. רק מי שיודע מה זה. והרשל רבי שלמה לוריה באותו דור, כמה צבח על זה, והמהרשה, על שיש כאלה שדורשים ברבים בסודות התורה. לא כל אדם ראוי להבין את סודות התורה. הלכות, מסקנות, הנהגות של רבנו הרי זה כן, אבל סודות זה סכנה גדולה. כן, ראינו פה השלושה תנאים האלה, תנאים ענקים. הוא אומר, מי זה היה לי שעה אחר? אחרי שפקר וכפר ועזב את הכל, למה קראו לו אחר? הוא הלך יום אחד, עבר ליד הר הבית, שמע שוב ובנים שובבים, חוץ מאחר. אני לא חזר בתשובה. יצא, הלך לאיזה אישה, לא עליכם, שלא תדעו. טבע אותה לדבר עבירה, היה שבת. אמר לו, אתה תמיד חכם גדול, אתה צדיק, קדוש. אמר לה, לא, הוא לא חכם, הוא לא שומר מצוות. אמר לו, לא יכול להיות, מה אתה בא? יצא החוצה לגינה, היה צנון, שתול באדמה, תלש אותו בשבת, עקר אותו מהאדמה. אמר, כנראה זה לא אישה, שמע, מינה אחר הוא, אני טועה. ואז נדבק לו התואר אחר. והיה רבי מאיר דורש, רבי מאיר השבוע, פסח שני, יום רביעי, ההילולה שלו. רבי מאיר דורש בשבת בבית הכנסת, והם ישמעו אותו אלפי אנשים. אמרו לו, רבך אחר נמצא בחוץ, עובר על סוס בשבת. רבי מאיר תלמיד שלו דורש ברבים, אלפי אנשים שומעים אותו, והוא רוכב על סוס עם הגפיים, בטח היה לו כובע של בוקרים מטקסס, והולך על הסוס. יוצא רבי מאיר אליו ושואל אותו את הספקות שיש לו. יודע, כל התורה יודע. מלווה אותו רבי מאיר, שם דן איתו מה זה לו, ארכן הזהב וזכוכית, ומרתק ליפז. יוצא, אומר לו, חזר לאחוריך, עד כאן תחום שבת, אתה אסור לך לצאת, יש אלפיים אמה, יצאנו כבר מהעיר, אתה עד פה סטופ, שבת אסור לך. הוא ממשיך. הוא רבי מאיר, איך אתה יודע? אומר, אני שיערתי בעקבי הסוס, כך חוכמה יש לו. יודע, הסוס שלו כמה פסיעות עושה, לא צריך מד של ספידומטר, של זה, הוא, יש לו בראש. אמר לו, כל כך חוכמה יש לך ואתה עדיין? אמר לו, מה אני אעשה? שמעתי בת קול בהר הבית, שוב אני משובבים חוץ מאחר. אחר כך נפטר, הגמרא מספרת כמה שתי דורות אחריו, רבנו הקדוש היה נשיא של ישראל, נחרב את המקדש כבר, והנה באה אישה אחת זקנה, ישנת רעב. באה אישה זקנה לרבנו הקדוש, שייתן לה אוכל. רבי פרנסני. אבל מי את, בת מי את? אמרה לו, אני ביתו של אישה אחר. עדיין זרעו בעולם? הוא אומר. ירדה אש מהשמיים, וסכסכה את הספסל של רבנו הקדוש. תחילה לשרוף את הספסל שלו. היא אומרת לו, רבי, הבט לתורתו, ואל תבט למעשיו. זכור כמה תורה למד. בחר רבי ואמר, אוי, כמה התורה היא חשובה. זה אפילו רשע מכעיס את השם יתברך, הכעיס את השם יתברך, אבל הוא למד כל כך הרבה תורה, תורה שומרת עליו. מפה נדע כמה הם היו גדולים בתורה, ולא מדובר חס ושלום באנשים פשוטים. זה כל שכן בן זומה. הרב רבי אברהם אזולאי בספרו חסד אברהם כותב, תדע שנשמת בן זומה, 600 אלף נשמות ישראל היו תלויים בו. כך נשמה גדולה, כמעט כמו משה רבנו. ידוע, משה רבנו בדור שלו, כל ה-600 אלף שהוציא אותם ממצרים, הם נשמותם ממש. לכן רבי עקיבא היה דורש, פעם אחת, הגמרא אומרת, ביקשו העם לנמנם. אמר להם, אישה אחת ילדה במצרים, 60 ריבו בקרס אחד, 600 אלף. הוא היה יכול להיות, חלו להתלחש. אמר להם, הוא מנו, משה. אז מפרשים, רבנו הרי מפרש, שהכוונה שמשה רבנו היה שקול כ-60 ריבו ישראל. בן זומה, בדור שלו, היה שקול כ-60 ריבו ישראל. ורק שתדע מי אלה הנשמות שהיו בו, כותב שם רבנו הארי, היה הראשון זה הבל, הוא נשמת הבל. אבל זה נשמת משה רבנו. אחריו היה שאול, מלך ישראל. בן שנה שאול במלכו, בן שנה בלא חטא. אחר כך היה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק שקבור פה בירושלים. כמה הגן על ישראל, 40 שנה שימש כהן גדול בית המקדש, זה בא נשמתו אחר כך בשמעון בן זומה, לכן אותו שמעון. הרב בחשמונאים, יהודה החשמונאי, שהוא הביא את הניצחון של החשמונאים על היוונים, הוא אותה נשמה. מהרי בן מיגש, זה הרמב״ם קיבל ממנו ברכה. רבי יוסף בן מיגש, הוא נקרא רבו של הרמב״ם, על פי שהרמב״ם לא למד את התורה, אבל מסופר מהמעשה של הרמב״ם ידוע. רמב״ם לא נולד גאון. פעם חזר מהתלמוד תורה, לא למד, לא יודע ללמוד. בא הביתה, שלח אותו המורה הביתה, אמר לו, לך, מפריע, לא לומד. בא הביתה, אביו היכה אותו. אתה לא למדת? היכה אותו, הוא ברח, הלך לבית הכנסת. והיה בוכה שם. ראה אותו, היה זקן, רבי יוסף בן מיגש, ברך אותו. אחרי שברך אותו, נהפך ונהיה איש אחר. עמד יד ארון קודש, תחיל לבכות לקדוש ברוך הוא, ממש העולם תרחם עליי, ואז לאט לאט נפתח ליבו בתורה, אחר כך זכה להיות הרמב״ם. זה רבי יוסף בן מיגז, זה אותה נשמה. הוא רבי שמעון בן זומה, כן הרמב״ם משבח אותו, את שמעון, קורא לו רבי שמעון בן זומה, רבי שמעון בן עזאי. כך נשמותיהם היו גדולות מאוד. עכשיו נעבור למשנה, מה אמר? איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. בא רבנו הארי מפרש פירוש נפלא מאוד. הוא אומר, תסתכל, יש פה ארבע תוארים: חכם, גיבור, עשיר, מכובד. כנגד יוד כבבקה, אות יוד מהוויה, כנגד החוכמה. יוד רומזת לחוכמה, לכן החוכמה נקודה קטנה. איך אמר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, צריך להזכיר אותו עכשיו כל הימים האלה, היו נוהגים כל ימי העומר להזכיר אותו. ושמעון בר יוחאי אומר, בראשית בית נקודה בהחלה, ככה אומר רבי שמעון. ועוד בספר תורה בראשית, מתחיל התורה בראשית, ועוד בית, ידוע מה שהגאון מבינה פירש את דבריו. אמר הגאון מבינה, כל התורה נרמזה בפסוק ראשון, וכולה במילה הראשונה בראשית, וכולה בתוך הבית, וכל הבית בנקודה בפנים. תראה במסורת, לא בספר תורה שלנו, אבל בספרי המסורת, בית גדולה, ובתוכה יש נקודה. מה זה הנקודה? הבית זה הבינה. זה במוח של האדם יש שני חלקים, חלק הימני והחלק השמאלי. הימני יקרא חוכמה, השמאלי יקרא בינה. הימני חוכמה זה ניצוצות של רעיונות, הבזק. פתאום יש רק כמו ברק, איזה אור דק, איזה הבזק, נותן לך איזה רעיון. השמאלי זה ציורי יותר. השמאלי זה השמאלי מתחיל לדמיין, לפרש. לכן הגמרא אומרת, בינה יתרה ניתנה בנשים. הנשים יש להם יותר, המוח השמאלי אצלה מפותח יותר. הן הדמיון אצלה עובד פי כמה, פי אלף משלך. האיש יותר מתגבר אצלו מוח הימני. אז החוכמה של התורה נרמזה בנקודה קטנה בתוך האות ב', וזה אותיות של ההוויה, ככה אומר בן אורי. אחריו אמר איזה הוא עשיר, העושר זה אות הראשונה, זה יקרא עשיר. סליחה, אני דילגתי. אחריו יבוא גיבור, גבורה, אמר הפסוק, אני בינה לי גבורה, אז זה אות ה של ההוויה. הככה העושר נרמז לאות ו, לעשיר. ההיא האחרונה היא כנגד כבוד, היא השכינה, היא הכבוד. עליה אנחנו אומרים בקידושה, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לכן, כנגד ארבעתם אמר, אומר רבנו ארי, בא בן זומא ואומר, תדע, לא מספיק שיהיה לאדם חוכמה, ולא מספיק שיהיה לו גבורה, ולא מספיק שיהיה לו עושר, ולא מספיק שיהיה לו כבוד, צריך שיהיה לו יראת השם, שידע להשתמש בחוכמה וביראה ובכל הדברים. אז איזה הוא חכם, הלמד מכל אדם, אפילו תלמיד שלו קטן יכול לשמוע ממנו דבר חוכמה. אין דבר, הזוהר הקדוש אומר, לפעמים אדם אפילו משוטה ישמע דבר חוכמה. אפילו טיפש, משוגע, יכול להגיד לך דבר שיש בו חוכמה. אז איזה הוא חכם, הלמד מכל אדם, שנאמר מכל המידע השכלתי. איזה הוא גיבור, לא מספיק שיהיה גיבור, אלא צריך שיהיה כובש את יצרו. איזה הוא עשיר, השמח בהלכו. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. אז צריך להבין מה הוא רוצה פה. ראשית חכמה כותב פירוש, המסקנה היא שהעיקר זה ענווה. לא העיקר אדם מתפאר שידע חוכמה גדולה, או שעשה לו הרבה כסף, או הרבה גבורה, או הרבה כבוד, או יש לו הרבה אנשים איתו. שאלה, יש בו מידת הענווה? אז שווה כל הארבע מידות האלה. אבל לא, זה לא. הגאון החסיד רבי יוסף יעבץ, ידוע, היו שני רבנים שם יעבץ. יעבץ, שתמיד אנחנו מזכירים אותו, הוא היה בדור הגאון מבינה, שני 250 שנה, ברוסיה. חריף מאוד, הוא נולד באשכנז. לפניו היה הגאון החסיד רבי יוסף יעבץ, הוא היה בספרד, הוא ממגורשי ספרד. דור שלפני מרן, רבי יוסף קארו והרי וכולם. חסיד רבי יוסף יעבץ, הוא יש לו פירוש נפלא מאוד על פרקי אבות. הוא כותב על המשנה הזאת, כותב, העניין הוא בא בן זומא לתת לנו מוסר. הרבה פעמים אנחנו מתביישים לשאול משהו, מה היה, יגידו עליי שאני לא יודע. בא להגיד, איזה הוא חכם, הלמד מכל אדם. למה? זה שלא רוצה ללמוד מראה שלא מעניין אותו תורה, מעניין אותו כבוד. אז אצלו הכבוד יותר מהתורה, ולכן בא בן זומא לומר, עזור את הכבוד, אתה תחפש את התורה, ואם לא הבנת איזה דבר, אפילו ילד יענה לך. תשאל ילד, תשאל מישהו שיודע, תשמע מה יש, ולא תגיד, זה לא מכובד שאני אשמע ממנו, ומה הוא כבר יכול להגיד לי, ומה אני יכול כבר לשמוע מהאיש הזה. אין אדם שלא יכול להוסיף לך איזה חידוש, וכדאי לך לשמוע. אתה לא מכבד את עצמך, אדרבה, אתה מכבד את התורה בזה, וזה הכבוד שלך. באמת האדם מוסר השכל. האם אדם אומר, לא, אני לא אצל כל אחד, אני לך ללמד אצל זה, אצל זה, מתבייש ממנו. אומר, לא, אתה תעשה את החוכמה עיקר, כמו שאמרו, קבל את האמת עם מי שאמרה, מה אכפת מי שאמר את זה. אחר כך אמר, איזה גיבור. אומר רבי יוסף יעבץ, תשאל את האנשים, מה זה גבורה? יש לו כוח, עוצמה. אני יודע, היום מחלקים מדליות, גביע, השם הצילנו, השם הרחם, הורים גביע, תראה כמה, תראה, לא, תראה איזה מדינה של שוטים אנחנו, המדינה שלנו. היו צריכים לעשות, אמרתי היום לתלמיד חכם אחד, הרי היום עושים משאל, כאילו הם מחליטים מה יפנו, מה לא יפנו. הלא הקדוש ברוך הוא החליט, הקדוש ברוך הוא, אנחנו חומר ויד היוצר, אנחנו יכולים להגיד לו מה לעשות. היה צריך להיות, אני חושב שבוע שעבר, לא יודע באיזה יום, שינו את זה. למה? אמרו, אי אפשר, יש כדורגל, כדורסל עוד יותר גרוע, יש כדורסל. אז תבין, לא רק תבין את הרעיון, מה הרעיון? אנשים שמשחקים כדורסל ואנשים שמחורים לכדורסל מפקידים בידם את הגורל של עם ישראל. הם יחליטו הם יעשו את התוכנית או לא יעשו את התוכנית. והאנשים האלה בשבילם הכדורסל יותר חשוב מחיים של אנשים. אתה הבנת את הרעיון פה? הרעיון העקום הזה? הלו, הם נותנים, הם אומרים, לא, אנחנו לא נעשה, הם לא יבואו אחר כך למשאל. למה הם לא יוותרו על הכדורסל? אז לא יוותרו על הכדורסל, ויוותרו על חיים של אנשים שמתיישבים פה. אז אלה ראויים, שיקורים כאלה ראויים להחליט בשבילנו? תבין לאיזה שפל מדרגה ירדנו. אתה מבין? איפה היה לנו פעם סנהדרין, שהם היו מחליטים, אנשים חכמים ומבונים, 70 סנהדרין זקנים, איפה משה רבנו, אספלי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אספלי 70 איש מזקני ישראל, שמת עליהם שרי 50, שרי עשרות, אלה שרי 50, שרי עשרות. בושה וחרפה, בושה וחרפה, מי נתן עם שיסה יעקב, וישראל לבוזזים. ועוד יותר בושה, שיהודים עם זקנים, התפקדו למפלגה כזאת, והכל שקר, הם לא מצביעים למפלגה. הם התפקדו בשביל לעשות זה. אם אתה חבר מפלגה מלא, אני מבין אותך. ואתה לא אתה חבר מפלגה, אתה סתם הולך להתפקד. זה יהודים משלנו, שמתפללים שלושה תפילות ביום, ועם שני תפילים גם. לא מתביישים, משקרים, הולכים, מתפקדים למפלגה שהם לא מצביעים עבורה. והם יחליטו בשבילנו כמו שחקני כדורגל. אז זה בא להגיד, איזה הוא גיבור? אומר, גיבור, אתה חושב זה שהבקיע כך וכך שערים, או זה שעשה? לא. אומר, זה שעומד נגד היצר שלו. זה נקרא גיבור. זה גיבור אמיתי. אחר כך אמר, טוב, איזה הוא עשיר? מה אתה חושב? שעשיר זה מי שיש לו רכוש? אומר רבי יוסף יעבץ, כי העשיר הכי גדול, זה לא נצחי. אנחנו ראינו הרבה עשירים שהיו עשירים ונפלו. וכן, הפסוק אומר, ועזבו לאחרים חלם, לא ירד אחריו כבודו. אף אחד לא לקח איתו, שאל לאנשים האם יש בתכריכים כיסים, אפילו כיסים אין שם. אז הוא לא לוקח איתו כלום אל הקבר. מה, אז מה עשינו? אז מה זה עשיר? אומר השמח בהלכו. וכן כבוד, אומר כבוד מה, שררה? יעשו אותו שר פלוני, שר אלמוני? אומר זה לא נצחי, עוד פעם. אתה תראה אותו כאיש מן השורה, תפגוש אותו אחר כך במקולה, די, הוא בפנסיה. אז מה אתה עושה פה? איפה שומרים שיש לך? איפה כל ההבטחה? אומר, אני כעת אזרח מהשורה. אז הוא היה פעם, אז יוצא שזה לא, השררה זה לא דבר נצחי, אז כבוד זה לא נצחי. מה כן נצחי? מה שאתה עושה לאחרים. כן עשיר שמח בהלכו ונותן מכספו לאחרים. או מכובד שמכבד את הבריות. ולמה הוא מכבד אותם? כמו שהם נבראו בצלם. כמו אומרת רבי יוחנן, היה קם אפילו לפני זקן אשמאי, אפילו לפני זקן גוי היה מכבד. וזה כבודו של האדם, שהוא מכבד אחרים. לכן אמר, אדם שמכבד אנשים שהם בצלם אנוש, מה זה הוא הקטן? די, הוא כבר נהיה מלך. בשלמה שהוא היה בבית של אבא שלו, היה לאבא שלו 7 בנים, ודוד הצעיר הבנים, בסדר. אבל עכשיו הוא כבר מלך, הפסוק קורא לו, ודוד הוא הקטן, הוא הקטן, עדיין נשאר קטן. 7 הגמרא, שמה מה אומרת הגמרא? לפני דוד, ראש ישיבה בישראל היה עירה יעירי, כך קראו לו. עירה יעירי, כל התורה כולה היה יודע. והיה דורש ברבים. שהיה דורש, היה יושב על קרים וקסתות, כדי שכולם יראו אותו, היו שמים לו כמה קומות של קסתות, מזרונים וקריות, והיה יושב ודורש. כשנפטר עירה יעירי, אמרו לדוד, אפילו שהיה מלך ישראל, היה לו זמן. היה יושב, והוא זכה שהלכה כמותו, כתובה השם עמו, הלכה כמותו בכל מקום. אמרו לדוד, בוא תגיד לנו שיעורי תורה. היה בא, הוציא את כל הקריות, שמו לו קריות קסתות, ישב על הארץ. פרס מחצלת אחת דקה, מחצלת שטיח דק, ויושב. אמרו לו דוד, אתה היית תשב על קרים, נראה אותך. אמר לו, עירה היה עירה יושב. אומר, הוא היה גדול, אני קטן, אני קטן, אני לא כמו הוא. ככה היה אומר דוד המלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, אתה השפלת את עצמך, אני מקביעך, שנאמר ראש השלישים, כך קורא לו הפסוק, שמואל הנביא קורא לו ראש השלישים. שמו מה אומרת הגמרא, מה זה ראש השלישים? אנחנו מבינים ראש השלישים, כמו שיש שליש. אומר לו, אדוני הנשיא, תם הטקס. איזה שטויות והבנים. משחק של גן ילדים אתם עושים. נדליק את המשואה. טעם הטקס. מה זה שטויות? זה שלישים? אומרת הגמרת, אתה מה זה ראש השלישים? דוד המלך נעשה ראש לשלוש אבות. אברהם, יצחק, יעקב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, אתה תהיה בכיסא שלי, ואגביה אותך מעליהם. למה? אתה משפיל את עצמך וכיפת האחרים. היה בא לבית המדרש, מלך. יושב, כבר לא אמרה לו, חסיד אני, שכל מלכי המזרח ומערב קמים בשלוש שעות. קמים בשמונה בבוקר, בשבע בבוקר. ואני חצות לילה אקום להודות לך. ולא עוד אלא שאני ידיי מלוכלכות במי שפיר ושדיה כדי לתאר אישה לבעלה. איזה מלך עושה דבר כזה? מקבל אנשים, עונה לכל אחד שאלות. זה ענבה. אחרי אמר, איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. זה כל אחד צריך לדעת תפקיד שלו. מספרים, היה ברוסיה בזמנם, רבי נפתלי מרופשיץ. חסיד גדול היה, קדוש, אבל גם פיקח. היה מנהגם שם בליל כיפור, כמו בכל המדינות, נשארים בבית הכנסת, ללמוד שם. אז בעיקר העניים היו נשארים בבית הכנסת, וקוראים את כל ספר התהילים. ואחר כך מהקופה של בית הכנסת, מוצאי כיפור, היו נותנים לכל אחד איזה פרוטות, בשביל שיעשה בזה חג סוכות. אז בליל כיפור, סיימו את התפילה, כולם, כל אחד הלך הביתה, ונשארו העניים חצי בית הכנסת, שארו לקרוא תהילים. והנה היה שם איזה עשיר אחד, קמצן גדול. שמימיו לא נתן פרוטה לצדקה. עשיר הזה ישב שם בבית הכנסת, וגם הוא לקח תהילים עם העניים והתחיל לקרוא. אחרי פרק, שני פרקים, רב נפתלי קורא לו. בוא הנה הרב שמואל, בוא, קם כמריים. קרא לו, קם. עכשיו, אמר לו, תגיד לי, יש כעת, שמעת, יש מלחמה. אמר, כן, היה אז אותה תקופה, מלחמה בין פולניה לאוסטריה. היו מכים אחד את השני. אז אמר לו, תגיד לי, אתה שמעת, יש מלחמה, יש עריקים? אמר, כן, בטח. אמר, תגיד, עכשיו, אם למשל, יבוא איזה חייל שהוא חיל רגלים, שייך לחיל רגלים, משובץ באיזה יחידה קרבית של חיל רגלים, ופתאום ברח מהחיל רגלים, אבל הלך לקח איזה אונייה, ספינת תקיפה, או איזה משחטת, נעשה, הלך, הפגיז את האויב וכבש. מה דינו של זה? אמר, כל הכבוד שהוא עשה ניצחון, אבל זה לא עסק ככה, זה איזה מין צבא זה? כל אחד איש הטוב בעיניו יעשה, הוא אמר שעלו יעשה. אומר, מה דינו? אומר, דינו עריק. זה דינו מאסר 15 שנה לפחות עם עבודת פרך. אבל לא יפה. ואם תגיד, ואם מישהו מחיל הים נגיד, הוא מפקד ספינה שם, עוזב את הספינה של חיל הים, ומצטרף לחיל רגלים, וכובשים שם עוד איזה כמה ג'בלות. מה דינו של זה? אומר, זה ודאי עריק. אומר, אז אתה עריק. תחיל לצעוק עליו, אתה עריק, אתה עריק. אני עריק? אני יושב לקרוא תהילים עכשיו, מה אני? אמרתי, שמע, הקדוש ברוך הוא ברא, כל אחד עם תפקיד. אלה, תראו אותם פה יושבים קוראים עניים, חוץ ממכם קוראים תהילים, אלה כולם עניים. הם התפקיד שלהם, הקדוש ברוך הוא עשה אותם עניים, בשביל שיקראו תהילים לשלום עם ישראל. אבל אתה, השם נתן לך כסף. והכסף שלך זה בשביל לתת נדבות לעניים, בשביל להחזיק ידי המוסדות של התורה, של הקדושה, של התהרה, בשביל תועלת אחרים. אתה ביצר הרע עושה לך עבודה אחרת. אומר לך לא, כסף לתת אתה לא נותן. מה שהטילו עליך אתה לא עושה, ומה שלא הטילו עליך אתה עושה. אז אמר לו מה? אמר לו, היצר הרע אמר לך את זה, אתה אם תשמע לעצתי, אתה רוצה שיהיה לך שנה טובה, אני מבטיח לך. תלך הביתה כעת לישון, אל תקרא תהילים הלילה. מה אני קיבלתי עליי, נקרא תהילים, שהשנה אני אצליח. אומר, תראה, אם אתה רוצה להצליח, לך תישן הלילה, מחר תקום, תשכים לתפילה, שיהיה תרמה, אתה תתן תרומה חשובה, מבטיח לך שיהיה בסדר. זה הלך הביתה, נכנסו הדברים בליבו. באמת, מחרת חלבה לבית הכנסת, ואז ביום כיפור היו מתרימים את הציבור של קופה לכל השנה כולה. הלבבות אז פתוחים. זה הראשון פתאום נתן 100 רובלים. השתגעו כולם, זה בחיים שלו חצי רובל לא נתן. פתאום 100 רובלים. ואז התביישו ממנו, אחרים גם אותו אומרים, זה הקמצן הזה נתן, אנחנו לא ניתן. ואמר, איזה הוא עשיר, שמח בחלקו. ושמח מה שיש לו, זה שהוא נותן, הוא לא מרגיש שהוא נותן, הוא מרגיש, זה הקדוש ברוך הוא נתן, זה בשביל לתת לאחרים. אמר, איזה הוא חכם, אמר ללמד מכל אדם, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. מה זה גם אמר, והביא פסוק. כתב, איזה הוא גיבור, כובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, מושל ברוחו מלוכד עיר. גם הפסוק לא מובן, פסוק כפול. ערך אפיים, מה זה ערך אפיים? מעריך פה, לא כועס, מכעיסים אותו, לא כועס. מושל ברוחו זה אותו דבר לכאורה, רק זה מילים אחרות, מה זה מליצה? לא. שוב, רבי עליו השלום, זכות אבות, רבי... כפיים כן, אבל לא מושל ברוחו. שני, לחלה ולמרגיש, כאילו לא עליו דיברו. ביזו אותו, רמסו אותו, חרפו אותו, גיטפו אותו. אומר לו, אז מה? הקדוש ברוך הוא, כמו דוד המלך, שכלל אותו שמעים בן גירה. מה לי ולכם בני צוריה? מה לא אומר כלל? כללה נמרצת, נועף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. אמר השם, אמר לו כלל. ונגזר עליו איסורים, במקום זה, קיבל את זה וזה. זה אומר, זה ערך אפיים, וזה נקרא מושל ברוחו. מושל ברוחו יותר מערך אפיים. התחלה הביא ערך אפיים, המדרגה הפחותה, שהוא בחוץ לא מגיב, אבל בלב עדיין יש לו. זה אומר, מושל ברוחו, שגם מליבו. כמו שקראנו השבת, לא תיקום ולא תיתור. מתירה אפילו בלב. זה קשה מאוד, אבל אנחנו בשר ודם, אבל צריכים ללמוד. אומר זה מלוכד עיר, זה כבש את העיר. ההוא רק עשה מצור על העיר, אבל עדיין העיר לא שלו, הוא לא כבש אותה. שני, הוא משל ברוחו נגד הטבע שלו, עשה הפוך. כמו מסופר רבנו בחי, משהו מבהיל. רבנו בחי עליו השלום, ידוע שהוא אמר שהוא לא כתב שום דבר בספר שלו, בחובות הלבבות, עד שלא ניסה את זה בעצמו. ככה היה, אבל היה דבר אחד שאותו עדיין לא ניסה. הוא כתב בספרו שאדם שיבזו אותו ויחרפו אותו בזיון הכי קשה, בנקודה הכי כואבת ורגישה, ולא יגיב, זה יקרה באמת אדם שלם. סופר עליו שהוא עלה לארץ ישראל, שהוא קבור ליד זה חוקוק כאן בכביש חוצה הגליל. יש שם איפה קבר חבקוק הנביא, זה היה יישוב קדום, קראו לו חוקוק. עכשיו יש שם קיבוץ, השם יחזיר אותם בתשובה, יהיה רצון. ליד זה יש קבר רבנו בחי. בדרך היה באונייה 80 מהתלמידים שלו. יושבים שם כל יום בסיפון, והוא יושב באמצע, מלמד אותם תורה. כל מי שיש לו שאלה, שואל אותו, מפרש להם. אתם יודעים, הימאים, שלא תדעו גם, עצבנים, משוגעים, הכל, יש להם אמונות תפלות, למה הם נהיים משוגעים? אחרי יום, יומיים, לא רואים כלום, רואה רק שמיים וגלים, כל הזמן. והספינה מתערפת, עולה ויורדת. זה היה איזה מלאך אחד משוגע, רואה איזה יהודים האלה יש, כל יום, חודש, כמו שעון, כל בוקר, מ-9 בבוקר עד הערב, עד זמן מנחה. לומדים עם הרב, פעלים מנחה, ערבית, סעודה, הולכים לישון וחוזר חלילה, איזה סדר, והם כמו משוגעים המלאכים. זה השתגע, קיבל קריזה, לא יכול לסבול, חוץ מכבודו של הרב, חוץ מכבודכם, כבוד בית הכנסת, עלה על התורן, גילה את ערוותו והטיל ממיו על הרב. היו שם התלמידים, רצו לקרוא אותו לגזרים. ידע הרב שעכשיו אם יהיה כעת יהרגו אותו, יבואו חברים שלו, יבואו זה, יהיה פה מלחמה בלב ים, אחר כך כל הספינה תטבע. למה אלה הנבטים של הספינה, הכל יהיה פה מלחמה. אמר, אני גוזר עליכם, אף אחד מכם לא יגיב. שתקו. פתאום ראו שהרב יצא מכלה ודיבר בצורה כזאת, וואי, תאבנו כולם. סיימו, הרב לא שם לב, המשיך לדמות. רגיל. אחרי שהכל הסתיים, גם זמן מנחה, הוא הרב קם, ניגש איפה המלאכים למסדר שלהם, אמר, מי עשה את זה, את המעשה הזה מקודם? בזה החצוף ראה שעוד הוא, הרב עוד שואל ככה, מי? אמר, אני! הוציא הרב מכיסו דינר זהב, אמר לו בבקשה, קח מתנה. זה לא יום, מה לא תיקח? לא תיקח. בא הרב חובל בעצמו, ירד מלמעלה, מעטה שלא התעורר. מה זה? מה צריך להיות? אמר, תראה, אני כתבתי ספר מוסר. כתבתי שם, כל הדברים שכתבתי, את כולם בדקתי בעצמי. עד שלא בדקתי בעצמי, לא כתבתי. אני לא יכול לבקש מאחרים לעשות דבר שאני בעצמי לא יכול לעשות אותו. אומר, הדבר אחד כתבתי, ואת זה לא ניסיתי. ולא ידעתי אם אני יכול לעמוד בזה או לא. אני כתב שאם מישהו יבזו אותו, יצערו אותו, צער הכי גדול, לא יגיב, ויקבל את זה בשלוות נפש מוחלטת, כאילו לא היה. ואת זה לא ניסיתי. אמר, עכשיו פעם ראשונה בא אחד שעשה לי את זה ליד כל התלמידים שלי, ודבר הכי שפל שיכול להיות, ואני באמת הצלחתי להתגבר על עצמי ולא להגיב, אני רוצה להוקיר לו תודה, ולכן נותן לו את המתנה הזאת. שמע את זה המלאך, נפל לארץ על הרב, התחיל לפקוט, בקש מחילה, וסופו שיתגייר. אמר, כך זה הדת היהודית, כך חכמי התורה אמיתיים, כך הם אנשים שלמים, כך עם אנשים טובים, כמה אומרת, כמה ישראל רחמנים וסלחנים, כמו עם הגבעונים. והם, עברתם שמרה נצח, כן כתב הרמב״ם, אסור לאדם לא למחול. מי שלא מוחל זה אכזרי. אנחנו יהודים, אנחנו רחמנים. הם לא רחמנים. הגויים אין להם תקנה. הם עמלקים אלה, אתה לא רואה אותם מחשמה וזכרם, הם על בנים מקים. פשע בהיריון. ואחרי שהורגים אותה עוד ממשיכים לראות שם, עושים אותם חתיכות. וזה אנחנו ככה, מי נתן עם שיסה יעקב? אנחנו אשמים, לא תאשימו אף אחד. אנחנו לא לומדים מספיק תורה, לא עובדים את השם באמת. אם היה לנו מספיק מעשים טובים, האסון הזה לא היה קורה היום. ואנחנו אשמים. זה דרך הליצנים, הטיפשים, עולים ברדיו ובוא נדבר, יש עם מי לדבר, אין עם מי לדבר ויש מה לדבר, מקשקש, זה השם, זה דרך הכופרים ככה. אנחנו יודעים שזה מת השם. אנחנו אשמים. ביום שהיה קורה תאונה, שהיינו בישיבה, בשני 40 שנה, מספר לכם, צעירים היינו, ביום שהייתה קורית איזו תאונה ומישהו היה נפצע קשה, או עד שהיה נהרג מישהו, היה חכם ציון אומר, אנחנו אשמים, אתמול היה לנו רפיון בלימוד וקרתה התאונה. בואו נלמד טוב. ובאמת ככה היה. ביום שהיו לומדים טוב לא היה קורה שום אסון. ביום שהיה הלימוד קצת חלש, מיד. שמרחם עלינו. שכשאנחנו נוטים מהקדוש ברוך הוא וחושבים שמעשה ידי אדם, יש בידינו פתרונות. וזה הצרה הצורה. קום זה צריך היום לעשות סליחות בבוקר, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל. אנחנו כבר לא יודעים מה טוב לעם ישראל, מה יותר טוב. אין לנו תקנה. מה התקנה? שתבוא הגאולה. שזה ייפול או שזה יעלה, שטויות והבלים ושב תשועת אדם, זה דרך הכופרים ככה. להאמין שיש ביד איזה מלך או ראש ממשלה או איזה נשיא או איזה מפקד, איזה מישהו לשנות, חס ושלום. כל בידו יתברך. אז ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. נכדו של הרמב״ם רבי דוד הנגיד, תשמעו מה הוא כותב. כותב, מה זה הוא עשיר השמח בחלקו, איזה מוסר נורא. זה מעשה שהוא כותב שהיה בימיו בספרד. אומר, מעשה היה במלך אחד בספרד שדרכו הייתה כל לילה שעתיים היה מתחפש כל פעם לאיזה מישהו אחר ומסתובב בשכונות, בכל פעם באיזה שכונה, לראות מה קורה ברחובות, בתי המרזח, בכל מיני מקומות, מועדונים, בבתים, בחצרות, מה מדברים על הממלכה, מה קורה, מה לא נהיה, מה נהיה, והשומרים היו עומדים רחוק ממנו. והנה, האיש הזה הלך יום אחד, בית של יהודים, המלך רואה, זוג עניים. יש להם איזה 5-6 ילדים קטנים ואין להם מה לאכול, לחם וירקות. וירקות שהאישה הייתה הולכת לאסוף מהזבל, חוס מקוותכם, סוף היום מה שזורקים הירקנים מביאה ועושה מזה מעדנים, כל מיני, אחד עם חומץ, אחד עם לימון, אחד במלח, אחד בסוכר, אחד חי, אחד יבש, אחד בבושל, כל דבר משהו, ואוכלים. ושגומרים לאכול, האבא נותן הוראה, רבא אומר איזה דברי מוסר, דברי חוכמה, אחד הבנים שר, ההוא מנגן, ההוא מרקד, כל ילד יש לו איזה תפקיד. ראה את זה המלך שתגע. זה קרה ערב אחד. טוב. למחרת החליט, הוא רוצה עוד פעם לראות מה קורה בבית הזה. עוד פעם התחפש, והלך לשם, אותו דבר, באותה שעה, באותה מתכונת, כל ערב זה הסיפור. אבא חוזר מהעבודה, מיד אחר שקיעת החמה, הוא כבר בא היה בבית הכנסת, בא עם הביתה, אמא מכינה את הארוחה, יושבים, אוכלים, מה שיש, זה ירקות, פעם בצלים, פעם פטרוזיליה, פעם מעדונס, אבל הכל ישן, הכל מה שהצד השווה שבהם, שכולם היו כבר ריקובים, ואוכלים, ושרים, ושמחים, וזה. אמרתו, אולי היה, אתמול היה יום הולדת של האמא. היום יום הולדת של הסבתא, אני יודע מה, יום האם, יום האישה. נראה מה קורה מחר, בא בלילה השלישית, וחוזר חלילה. אה, לא יכול לסבול. דפק בדלת. הוא תפדל ברוך הבא, אם אפילו לא יודעו מי זה. בא הוא שמור לאכול, וישב, והנה הוציא את התחפושת שלו, וזה המלך בכבודו ובעצמו. אמר להם, אני רוצה לדעת, כמה עושר יש לכם? כמה עושר? אומר לו, הנה העושר, זה הילדים שלי, זה העושר שלי. אלה הילדים שאתה רואה אותם. הנה הבית, זה הבית שלי, הנה עושר. אפילו כיסא לשבת לא היה להם, החצלות, כל מזרונים ישנים, קרועים, הכל מהשפע. וואי, וואי, וואי. כזה עוני, והם ככה מאושרים. אלה אנשים צריכים להיות עשירים. אמר, אני אעשה אתכם יותר מאושרים ממה שאתם. ככה אמר המלך. הוא אומר, רבי דוד הנגיד, הלך, קרא אותם, תבוא איתי לארמון, פתח להם את האוצר, לקח, הביאו אותם, מה תביאו כלי, מילא להם את זה, דינרי זהב. עכשיו אלה הכניסו את זה הביתה, היה קופה מלאה זהב, אבל היה חסר עוד כמה סנטימטר שיתמלא. תום האבא אומר לילדים, תראו, המלך נתן לנו מתנה כזו יקרה מלא זהב, אנחנו צריכים לדאוג מחר, איך מתחילים לדאוג למלות את הכלי הזה עד למעלה. שיהיה מלא. ואז למחרת הילדים הלכו לעבוד, זה שלח אותו לשם, זה הלך לשם, וקיבלו מכות פה, וקיבלו דחיפות שמה, וחזרו הביתה עצובים ועצבנים, אז ביטלו כבר את השמחה שהייתה להם, כל אחד הלך, חיפש את הפינה שלו, אחד הלך לאכול, הלך לישון. טוב, אחרי שבוע, אומר המלך, נלך לראות מה קורה, תחפש כעת עוד תחפושת חדשה, לא חסר לו, כל התחפושות, יש שם תיאטרון הבימה, היה אצלו בבית. אז הלך לשם, בא, רואה עצובים, דיכאון, טוב, אמר אולי קרה להם משהו, בא אחרי שבוע עוד פעם, עוד שבועיים, עוד יותר גרוע, נכנס, אמר להם, תגידו לי, מה קרה? אני הייתי אצלכם פה, כל הזמן הייתם שמחים. אמרו לו, יא המלך, לפני שהבאת לנו את הכסף, היינו שמחים, לא היה לנו על מה לדאוג. היום, כל היום יש לנו דאגות, איך למלות את הקופה, הקופה לא מלאה עד הסוף, הראה לו את זה, אתה רואה כמה זהב יש? מלא! כל הזהב שנתן להם, מאות דינרי זהב, לא מספיק להם. אומר רבי דוד הנגיד, עכשיו תבין מה זה, איזה הוא עשיר, שמח בחלקו, אל תחשוב שכסף מביא אושר. האושר, אתה יכול להביא לעצמך את האושר. לא, לא הממון, לא, לא הדבר הזה. גאון חידה כותב, וזהו עשיר השמח בחלקו. ומעשה היה במוהל אחד, שהיה רץ למול תינוקות של ישראל. יש מעלה גדולה שאדם מכניס ילדים בבריתו של אברהם אבינו, מעלה עצומה מאוד. כשהיה שומע על איזה ברית שהוא באיזה מקום, היה רץ כחץ מקשת, מוסר את נפשו, לא אכפת לו ערב יום הכיפורים, יום הכיפורים, ערב פסח, מתי שיהיה פורים, הוא באמצע הסעודה עם בני ביתו, עוזב הכל, הולך למול את התינוקות. אבל היה לו מחלה אחת קשה מאוד, מחלת הקמצנות, לא יכול לתת פרוטה לצדקה. והנה יום אחד בא אליו איזה מישהו, אמר לו, תראה, נולד לו בן, אבל זה רחוק מפה 3 ימים, וזה אחרי ההרים, צריכים ללכת דרך לא עבירה, לא זה. אמר, ברית, אין בעיה, אני בא, אני כל הקודם זכה, אני לא מחכה שמי יזמינו אותי ליום אחר, אולי מחר, מחרתיים, אתה אומר יש ברית עוד יומיים, אני בא איתך. הלך איתו, הלך, 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 10 פרסאות, כל פרסה זה 4 מיל, 40 קילומטר, ברגל. הלך איתו יום שלם, עולים הרים, בקעות, מערות, מנהרות, איזה דרכים, לא ראה בחיים שלו את הדרכים האלה. הגיע לתוך איזה עיר משונה מאוד, עיר עם אוהלים, כל מיני בתים משונים. לקח אותו, שם אותו בתוך הבית, אמר לו, הנה פה הילד, היולדת, מחר הברית מילה. טוב, נכנס שם לבית. והנה, אחרי שהלך בעל הבית משם, באה יולדת, קראה לו למועד, אמר לו, בואי נע. תשמע, זה כל העיר הזאת שאתה רואה, ובעלה, אלה שדים, אלה לא בני אדם. וזה, בזוהר כתוב, יש שדים יהודאים, כמו בגמרא יש יוסף שדה. והשדים, גם הם מלים את, את בניהם. זה, והיא אישה בת אדם. ואישה הייתה קטנה, באיזה דרך לא דרך, והתפתתה אחריהם, והיא עכשיו אצלם, אין מה לעשות, נשואה איתם, ומביאה להם ילדים כל שנה. ואמרה לו, אני אזהיר אותך, אתה רוצה להינצל מהם? אתה לא תטעם כלום פה. אל תאכל שום דבר. אם לא תאכל, לא יאכלו עליך. אם אתה לא תאכל, לא יאכלו עליך. אוח, טוב. זה, עכשיו איזה דאגה, עכשיו התחיל להבין מה הפשר הדבר הזה, שזה הולך ככה דרכים משונות, אחרי הרים כאלה, בקעות, מערות, לא, הוא לא שם לב, הוא היה כל כך היה חושב על זה. טוב, בלילה נכנס לישון, לא טעם כלום. מחרת בבוקר, ברית מילה, כמו אצל היהודים, עושים ברית. פללו, גמרו להתפלל, עושים ברית, עשה ברית, מעלה את התינוק, הכל, עשה סעודה. מה צריך לעשות? סעודה. מה לעשות סעודה? הוא ישב איתם, לא יכול לברוח. הוא גם לא יודע את הדרך חזרה. וגם אם יברח, מה יעשו לו? עכשיו, בלווי, זה, הוא נכנס תוך צרה. אמרו לו, בכלל אותו לדע, אמר, לא יכול אחר כך. טוב, בסוף התחילו לאכול. למה אתה לא אוכל? אמר, הוא חלם חלום רע. ובאמת, חלום רע. אין חלום רע כזה. זה לא חלום, זה הקיצרע. אמר, חלם חלום רע, ותקן אותו, צריך להתענות, אפילו בשבת. אז הוא היום לא אוכל. אותו, אל תאכל. אז הוא מסכן נשאר בתענית כל היום, והיה מפחיד כל הזמן עוקב אחריהם, ראה באמת מנהגי שדים מנהגיהם, ולא משונים מאוד. וזה נשאר איתם כל היום, ולא יודע מה יהיה, רק קורא תהילים, וצועק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תציל אותי, תציל אותי. והוא שואל את בעל הבית, מתי אני חוזר? אומר, תראה, היום זה יום טוב. מחר אני אחזיר אותך הביתה. אומר, טוב, מה אני אעשה לפעמים? יש לי יומיים כעת לצום. אבל העיקר שנצא מפה. חיקה בלילה השנייה כבר לא נרדם, למה זה לא אכל, גם קיבה ריקה, גם הפחד, הכל, השם ישמור. אז חיקה איך יעבור? עכשיו בלילה אמרו לו, בוא תאכל, אומר לו, קיבלו לכם כאבי בטן נוראים, יש לו כאבים. אז טוב, עזבו אותו, אמרו הרפואה שלו, הוא מכיר את הטבע שלו, תשאירו אותו, הוא יישאר עוד לילה אחת, יהיה מחר, יהיה בסדר, הוא יהיה בריא. קם בבוקר, התפללו, והשד הזה בעל הבית, אומר, מהיר, אנחנו צריכים להתכונן לצאת הדרך. אתה רוצה לקחת איתך אוכל? אומר, לא, שוב, אני כעת לא יכול לאכול. אני רגיל לאכול תמיד לקראת הצהריים, לא מהבוקר. טוב, לקח אותו, הכניס אותו לתוך האוצרות שלו, נכנס, מראה לו את החדרים, אומר, עכשיו, לפני שאתה יוצא, אני אוהב אותך מאוד, שאתה עשית לי חסד גדול, באת במרחקים למול את הילד שלו, וזה, בוא נראה לך מה שיש לי. יש לו שם איזה מוזיאון. הראה לו מוזיאון שלם, ואחרי זה מכניס ראה אותו, רואה את כל האוצרות שלו, פנקסים, חשבונות, כספים, דולרים, ינים, יורו, הכל, מראה לו, הכל זה שלו. אומר לו, מה זה? ורואה מפתחות גם, אפילו המפתחות שהיה לו של האוצרות שלו, של התא, אפילו תא הכפפות של הרכב, יש מפתח, המפתח נמצא שם, מפתחות של הרכב, הכל. אומר לו, מה זה? אומר, תראה, אני אגיד לך את האמת. כל הקמצנים שבעולם, אלה שנותנים צדקה, המפתחות שלהם אצלנו. בוא נראה לך עוד, יצטרך לראות לו, עוד זה פלוני מפה, וזה מהעיר הזאת, זה מהעיר הזאת. כל מי שלא נותן צדקה, לנו יש רשות לקחת לו את הממון, אבל אנחנו מחכים להזדמנות. ואתה אחד מהם, כיוון שעשית לי את הטובה הזאת, אני נותן לך כעת המפתחות בחזרה. זה המתנה שאני נותן לך. אמר לו, אבל תדע, אם אתה לא תיתן צדקה בהמשך, אז יחזירו לי את המפתחות עוד הפעם. ואם לא לי, אולי לשד אחר, יותר רע, יותר מסורע, מי יודע מה יעשה לך. זה הסכים, שתק, לקח את המפתחות, והלך איתו. הלך איתו כל הדרך, חזר חזרה, ומאותו יום חזר בתשובה, והתחיל לתת צדקה. אומר הגאון חידה, בוא תראה, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. מה זה בחלקו? לא מה שהכסף שנתן לו אומר זה שלי, לא. חלקו מספיק לי מה שאני אוכל, מספיק לי מה שאני מתלבש, מספיק לי החדר שאני גר בו, המיטה שאני ישן עליה, אני לא מחפש עוד. אני לא רוצה בית ארבע קומות, בית שתי קומות, דו מפלסי, תלת מפלסי. מה יעשה? גם להולכים בית הקברות, גם יש היום תלת מפלסי. קוברים קומות. זה בגלל זה שהתחילו בני האדם להיות כאלה אנוכיים. רוצה עוד ועוד, יש לו תאווה. אומר, תרגע, תשמח במה שיש לך. מה אתה רוצה? כן אומר, זכות אבות עליו השלום אומר, מה זה, הגמרא אומרת, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה. וזה הגמרא כאן, המשנה הביאה את זה גם, יגיע כפיך כי תאכל, איזו עשיר השמח ואל כל, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, טוב לך העולם הבא. בירא שמיים לא אמר ככה, אלא אמר, אשרי איש יראה את השם, אשרי, אין טוב לך. תשמעו איזה רעיון נפלא אמר רבי יצחק עדיה עליו השלום. אומר, יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. רמח מצוות עשה, זה אתה צריך לעשות אותם. לא תעשה, אתה יושב ולא עושה אוטומטית. אבל במצוות עשה כתב הרמב״ן, מי שרוצה שכר פה בעולם הזה, אין שכר. לכן זה שואלים היום, גם היום שואלים, יש הרבה טיפשים עולים מדברים ברדיו בלי להבין, לא, איך זה אישה וארבעה תינוקות נהרגו? מה אתה מסביר את זה? אז מה אתה מסביר את זה? שכר ועונש אין בעולם הזה. כאן אין שכר ועונש. מה שכתוב בפסוק, והיה אם שמוע תשמעו וכל זה, כמרה אמרה, למען ירבו ימיכם, לעולם שכולו ארוך. שמה. פה לפעמים בשמיים נותנים איזה מכות לעורר. ועוד יש תירוץ אחר, תירוץ ידוע. כל ישראל ערבים זה לזה. שמישהו בקצה העולם יהודי עושה עוון, כולנו שותפים. ומישהו עושה מצווה, כולנו שותפים. אז אישה וארבעת ילדיה שילמו היום בחייהם על העוונות שאנחנו עשינו. זה אנחנו אשמים. אנחנו לא יכולים לומר ידינו לא שפיכו את הדם הזה. אז אומר, מצוות עשה, אומר הרמב״ם, איך אדם זוכה כן שיהיה לו מצוות בעולם הזה? אומר הרמב״ם, על ידי שיזהר לעשות אותם בחשק ובשמחה. הוא בא לבית הכנסת כמו איזה ישן, ישנוני, בדיכאון. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תיתן חיוך קצת, אתה באת לעבוד אותי, להתפלל אליי. אתה עושה לי טובה שאתה מתפלל, לעצמך אתה עושה טובה. למי אתה עושה טובה שאתה מניח תפילין ואתה לובש ציצית? לעצמך. אז אתה עושה את זה בחשק, בזריזות. הרמב״ם אומר, המעלה שיעבוד בחשק, אומר גם פועל שעובד אצל בעל הבית, לפעמים יכול לבוא לידי גזל, על ידי שיעבוד בלי חשק, אז פתאום מבזבז פה שעות, פה דקות, פה זה, וזה גוזל. אז צריך לעבוד בחשק, בזריזות, לא יפסול. מהשם מובן, גדול הנהנה מיגיע כפיו, יגיע כפיו זה מצוות עשה. ירא שמיים זה לא תעשה, שימו לב, זה, איזה חידוש נפלא מאוד. הייתי את זה בשבת, נהניתי מאוד. אומר, לא תעשה, נגיד, בא לך כעת לעשות איזה עוון, רצית, היצר הרע רצה לפצות אותך באיזה עבירה, ולא עשית, למה לא עשית? כי אתה ירא שמיים. אז אומר, זה השכר שמה, לא פה. אבל מצוות עשה זה יגיע כפו. אתה קם בבוקר והולך להניח תפילין, מברך אשר יצר בחשק, נותן לשכבי בינה, פוקח עברים, ברוך השם, אתה רואה בעיניים, אתה זז ברגליים, מכין מצעדי גבר, אתה עושה זה בחשק. אז זה נקרא גדול הנהנה מיגיע כפיו במצוות עשה. אתה יש לך שכר בעולם הזה, בעולם הבא. לכן שם אמר, אשרי ישרי את השם, רק אשרי. למה? בעולם הבא יקבל שכר על הלא תעשה שהוא לא עשה עוונות. ישב אדם ולא עשה עבירה, עוד דנים אותו כי עשה מצווה. בסדר. אבל במצוות עשה יש גם את החשק, אבל תעשה את זה בחשק ושמחה. לכן הביאה התנה פה, עליו השלום, רבי שמעון בן זומא, את הפסוק, יגיע כפיך כי תאכל, לומר שתתרח בידיים, בכפיים, יגיע כפיך כי תאכל, שכה וטוב לך. וזה מלך פעם רצה לנסות את התושבים שלו במדינה, את העשירים. בנה ארמון מפואר, כמו שאומרים, הצעקה האחרונה. 9 קומות, עם מנחת להליקופטרים, למטה בונקר נגד פצצות אטום, כל מיני ג'קוזי, כל מיני פינוקים ועינוגים, מה שאין בשום מלון בעולם. עשה ארמון הכי מפואר. ושם שלט שמה, אמר הארמון הזה, מי שהוא מאושר ושמח ושמח בחלקו, יינתן לו הארמון הזה במתנה. עכשיו באו כל מיני עשירים, מנהלי הבנקים וההייטק אלה, כן, יש היום גם מנהל בנק הפועלים, אם כאן מפעל הפיס הגיעו, אבל יש להם כל אחד דאגות שלו, אחד יש לו ככה, אחד יש לו בעיות כאלה. אז ראו את התנאים, עדיין התחילו לדון איך להתייעץ, איך זה. באו המשפטנים, באו זה, בא איזה עשיר אחד טיפש, שעשיר גדול, ניגש, אמר למלך, אין כמוני, אני שמח בהלכי, אני גדול. אמר לו, אתה שמח בהלכי? אבל לא, בטח. אתה בטוח אתה שמח בהלכי? אבל כן. אמר לו, שקרן! אמר, למה אני שקרן? אני שמח בהלכי. אומר לו, אתה שמח בהלכי, למה אתה רוצה את הארמון? אתה משקר, מי ששמח בהלכו לא צריך או כלום, מה חסר לך? מה היה חסר לך שבאת לבקש את הארמון? אומר, זה נקרא שמח בהלכו. זה אומר, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. זה אשריך בעולם הזה, טוב לך. עוד פירוש אחד קצר, שם המהרש"א. המהרש"א כותב, מסכת חולין, דף מ"ד, שאם אדם ראה איזה טרפה, בהמה טרפה או תרנגולת, והוא ספק טרפה, מה הוא עושה? מחמיר, מחמיר על ספק טרפה. מה דינו של האיש הזה? ברוך הבא כבוד הרב.
שלום עליכם.
אומר, מחמיר בספק טרפה, אז הוא נקרא ירא שמיים. אבל השני מה עשה? הלך וחיפש בספרים ושאל את החכמים ולמד את הסוגיה טוב ופתח ספרים, ואמרו לו בסוף שזה מותר. אז הוא אומר, זה גדול, למה? נהנה מיגיע כפו. אשריך בעולם הזה שאכל את התרנגולת ואת הכבש, הוא לא צריך לזרוק את זה לכלבים. וטוב לך לעולם הבא, מה? בינתיים הוא למד את הסוגיה, למד גם את ההלכות. אז זה הטוב לאדם תמיד ללמוד, אפילו שזה הוא רוצה להחמיר, אבל לדעת את ההלכה. השם יהיה בעזרנו, שנזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים, וכן יהיה רצון ומרמת. שלום עליכם.
שידורים רצופים עם כבוד מורנו ורבנו הרב הגאון בן ציון מוצפי שליטה, 24 שעות ביממה, רדיו שמשדר רק שיעורי תורה בלבד. 054-528-194, טלפון לתרומות 054-528-194, תזכו למצוות.